אנחנו בבבא בתרא דף קכ"ט בנקודתיים, ואנחנו נכנסים לסוגיה שאם רושמים אותה היא קלה, אם מנסים לזכור אותה ולא עושים תרשים אז היא קשה. זה הכל, סוגיה יחסית פשוטה, אבל בתנאי שרושמים, כי יש פה כמה שיטות, וכל עוד שרושמים אז אתה כל פעם מסתכל לדף, אתה רואה לפי איזו שיטה הגמרא הולכת, ואז זה קל, ומפה עד המשנה נוכל לגמור תוך 10 דקות רבע שעה.
כמה שיטות יש?
3 שיטות בעצם. בסדר? יש אחרי השלוש שיטות מופיעות פעמיים, ואז הגמרא מביאה את שיטת ריש לקיש כשיטה נפרדת. אז אולי יש 4 שיטות. אנחנו ראינו במשנה, המשנה אמרה לנו ש בן אדם שרוצה לתת לבנים שלו באופן שונה מאשר הירושה, הוא אומר אני רוצה לתת לבן הזה ככה ולבן הזה ככה, בתנאי שהוא אמר בלשון מתנה הוא יכול לתת. ברגע שהוא מתחיל לומר שהם יירשו ככה וככה, אני רוצה שהבן השני יירש פי שניים ולא הבן הראשון, אז הוא בעצם מתנה על מה שכתוב בתורה וזה לא חל. בואו נחזור שנייה למשנה, נראה את הלשון במשנה עצמה. המשנה אמרה דף קכ"ו עמוד ב', המחלק נכסיו על פיו ריבה לאחד ומיית לאחד וישבה להן את הבכור דבריו קיימים, ואם אמר משום ירושה לא אמר כלום. אם הוא כשהוא הגדיר כמה כל בן יקבל אמר אני רוצה שזה יירש ככה וזה יירש ככה, לא אמר כלום. המשנה הזו היא בניגוד לשיטה של רבי יוחנן בן ברוקה, נכון? הוא אמר שהאבא יש לו זכות לקבוע מי יירש כמה. כתב בין בתחילה, בין באמצע, בין בסוף, משום מתנה, ברגע שהוא השתמש בלשון נתינה, לשון מתנה, בין איזה בהתחלת השטר, בסוף השטר, באמצע השטר, אז דבריו קיימים. למרות שהוא בעצם סותר את עצמו, כי הוא אומר לשון ירושה ולשון מתנה. שימו לב שהמשנה עברה מלשון אמירה ללשון כתיבה, נכון? אמר כך, 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 כתב כך, כך, כך. שמתם לב, המשנה עברה בין מצב שהוא נותן מתנת שכיב מרע באמירה למצב שהוא כותב, וגם הגמרא שלנו תלך הלוך ושוב בין אמירה לכתיבה.
כתיבה נראה שיותר חמור.
כן, רק שבשכיב מרע חז"ל עשו תקנה שזה דבריו ככתובים ומסורים דמי. חז"ל עשו תקנה מיוחדת שבשכיב מרע הוא לא צריך לכתוב שטר. ברגע שהוא אומר שמשהו יחול, בן אדם שהוא שוכב על ערש דווי, חז"ל קבעו, כן, ראיתם את זה כבר. עכשיו הסוגיה שלנו, דף קכ"ט. אז מה ראינו במשנה? שאם הוא משתמש בלשון נתינה, בלשון מתנה, לא משנה אם הוא משתמש בלשון הזו בהתחלת ההגדרה, באמצע ההגדרה או בסוף ההגדרה, ובמקום אחר בהגדרה הוא בעצם משתמש בלשון ירושה, עצם זה שהוא השתמש בלשון נתינה מגדיר את זה כנתינה ויהיה לזה תוקף. כן חבר'ה? כן. ברור? כן. אז עכשיו הגמרא תרצה להגדיר את זה. איך ידע ממתנה בתחילה? איך ידע מבאמצע? איך ידע מבסוף? מה ההגדרה פה? מה זאת אומרת שהוא אמר שון מתנה תחילה, אמצע או סוף? השאלה היא יותר תגדיר לי איפה זה. כי את הרב דימי אמר רבי יוחנן. אז רב דימי בא מארץ ישראל, ציטט לנו את האמורה, הרב של ארץ ישראל רבי יוחנן, תלמידו של רבי ינאי, יפה, גיסו של
ריש לקיש,
מחבר ה
תלמודי ירושלמי.
טוב, אין לי סוכריה לתת לך.
בנו של מנת, קוראים לו רבי יוחנן בן מנה. אני לא יודע מי זה מנת.
אז כשרב דימי בא מארץ ישראל הוא אמר לנו שההגדרה של המשנה זה אם הוא אמר תינתן שדה פלונית לפלוני וירשה, הוא משתמש בשני השנות. מה זה בהתחלה? שהוא קודם אמר תינתן, ואז בסוף הוא סיים ואמר וירשה, זוהי מתנה בתחילה. אם הוא אמר יירשה ותינתן לו, זוהי מתנה בסוף. יירשה ותינתן לו וירשה, זוהי מתנה באמצע. אז השאלה היא באיזה שלב בדיבור שלו או בכתיבה שלו הוא השתמש בלשון מתנה. המשנה אומרת זה לא משנה, ואם העצם זה שהוא השתמש בלשון מתנה, מגדיר את זה כמתנה, ויש לזה תוקף הלכתי, וזה לא נחשב מתנה על מה שכתוב בתורה. עכשיו מתחילה הסוגיה שלנו. כל זה כולם בעצם מסכימים. המחלוקת מתחילה מהנקודה הבאה. רב יוחנן אומר, ודווקא באדם אחד בשדה אחת. רב יוחנן אומר, הדין הזה שבן אדם יכול לומר שדה פלונית לפלוני, הנה קוף חף תת. אז רב יוחנן אמר, אם קשה לך היום, שתדע שהיום אתה מגיע בסוף סוגיה ומחר אנחנו מתחילים סוגיה, אתה מוזמן, אל תתייש מהיום. אז רב יוחנן אמר שזה דווקא שהוא אומר לאותו אדם שהוא יירש ותינתן לו וירשה, או יירשה ותינתן לו. אז מאחר הוא מדבר על אדם אחד, אני אומר המילה תינתן לו מגדירה את זה, כן? ודווקא באדם אחד ושדה אחת. אם לאדם אחד הוא אמר אני רוצה לתת לו, אני רוצה שהוא יירשה, אז אני אומר המילה תינתן מגדירה את זה כמתנה, גם אם אחר כך הוא ישתמש במילה יירשה. אבל שני בני אדם לא. אבל בוא נאמר, הוא אומר אני רוצה שתינתן שדה פלונית לרובן וירשה שמעון, ושמעון יירש, כן, חצי חצי על אותה שדה או על שני שדות, על שני בני אדם זה לא יחול.
למה דווקא אכפת לנו שזה שדה אחד ולא שתיים?
לא משנה.
לא, למה הדעה של רבי יוחנן אומר שדווקא באדם אחד ושדה אחד?
כי אז אני אומר המילה מתנה מגדירה. כי אם זה שתי שדות, אני אומר, אז הוא אמר, אז המתנה היא על אחד והירושה היא על אחד.
אז זה יכול להיות רק על דבר אחד בעצם. אתה לא יכול לחלק את זה לשתי דברים.
אם זה על דבר אחד,
לא יכול להגיד זה מתנה וזה ירושה, אלא שתיהם על אותו עניין.
אם יש רק שדה אחד, אם יש שתי שדות, אז אני אחלק את זה.
אז צריך לחלק את זה לזה ירושה וזה מתנה?
כן, אז אני נתקע בבעיה.
אתה לא יכול להגיד לשתיהם ירושה ומתנה?
לפי רבי יוחנן לא. רבי יוחנן סובר שלא. רבי אלעזר אומר, אפילו אדם אחד ושתי שדות, שדה אחת ושני בני אדם, אני גם אומר שאם הוא ישתמש בלשון ירושה ומתנה, מאחר ואו שזה שדה אחת ושני בני אדם, או אדם אחד ושתי שדות, אם הוא ישתמש בשני הלשונות, אני אומר, הוא יתכוון מתנה לאיש הזה, או מתנה לשדה הזאת. אבל אומר רבי אלעזר, אם יש לי שתי שדות ושני בני אדם, לא, אז אני לא יכול לחלק את זה. כי אתה רבין, אז רבין כשהוא בא מארץ ישראל, הוא ציטט בשם רבי יוחנן, וזו השיטה השלישית, זה רבין שם רבי יוחנן, הוא אמר תינתן, דילגתי לו, תינתן שדה פלונית לפלוני וירש פלוני שדה פלונית. רבי יוחנן אומר, קנה שאפילו שני בני אדם ואפילו שתי שדות, ברגע שהוא ישתמש בלשון מתנה, אני אומר, חלה מתנה. אז אפילו היו שתי בני אדם, שתי שדות, אבל הוא ישתמש בלשון מתנה, תינתן שדה פלונית לפלוני וירש פלוני שדה פלונית, רבי יוחנן אומר, קנה זה הכל חל, רבי אלעזר אמר, לא קנה. אז זה שרבי אלעזר אמר לא קנה, זה ידענו, זה מסתדר מה שאמרנו קודם. אבל זה שרבי יוחנן אמר קנה, זה סותר את מה שרב דימי ציטט בשם רבי יוחנן. אז אמר לי אביי לרבין, כשרבין בא עם ציטוט כזה בשם רבי יוחנן, אביי אמר לו, אנחתת להנחדה בדבר אחד, יופי, ניחה, מסתדר לנו, זה מסתדר מה ציטוט בשם רבי אלעזר. אבל ועד כפת להנחדה, בעצם הציטוט שלך באחד מהם הוא בעצם התקפה על מה שלנו יש. פיש למד רבי אלעזר, עד רבי אלעזר לא קשה, כאן באדם אחד ושתי שדות, כאן בשני בני אדם ושתי שדות. אז בגלל זה רבי אלעזר אומר לא קנה, כי רבי אלעזר לפי המסורת שלנו, מתי הוא אמר קנה? כשזה אדם אחד עם שתי שדות, אז אני אומר שתי הלשונות הולכים על אותו אדם, אז הוא ישתמש בלשון מתנה והוא קנה. אבל הציטוט הזה שרבי נביא היה בשתי בני אדם שתי שדות, אלא רבי יוחנן, רבי יוחנן
קשה,
אלא רבי יוחנן, רבי יוחנן קשה, יש לנו סתירה פה בין הציטוט שלו בשם רבי יוחנן לציטוט של רב דימי בשם רבי יוחנן. אומרת הגמרא, אמוראי נינו ואליו את רבי יוחנן, באמת יש פה מחלוקת מה רבי יוחנן אמר, רב דימי ורבין ציטטו אותו בצורה שונה. אז בואו נסכם את השיטות.
זה, זה בעצם עיקר הסוגיה שלנו פה. בן אדם משתמש בלשון מתנה, אז הוא יכול לשנות את דיני הירושה. אמור להיות שהבכור מקבל פי שתיים וכל השאר מקבלים אחד אחד. הוא אומר, אני נותן מתנה לזה פי חמש, אין בעיה. הוא אומר, אני נותן לו מתנה שהוא יירש פי חמש בשדות, אז פה המשנה אמרה, זה חל. אמר רבי יוחנן, דווקא אדם אחד ושדה אחד. אבל אם זה אדם אחד בשתי שדות, אני אומר שאני נותן לו את השדה והוא יירש את השדה האחר, אז על האחד שאמרתי נותן, מתנה, על האחר שאמרתי יירש, ירושה. אם אני משתמש בלשון ירושה, זה לא חל. אני לא יכול לשנות את הירושה של התורה. אז רבי יוחנן היה הכי חמור לפי הציטוט של רב דימי, רבי יוחנן אמר דווקא אדם אחד ושדה אחד. אז העלנו שיטת רבי אלעזר, שהוא אמר, אם זה אדם אחד, ואתה אמרת, אני רוצה לתת לו, ושהוא יירש חמש שדות בנכס שלי, מאחר דיברתי על אדם אחד, השתמשתי בלשון מתנה, למרות שאחר כך השתמשתי בלשון ירושה, זה חל. אם היו שני בני אדם, ואמרתי, אני רוצה שהם יירשו, שהם יקבלו מתנה את השדה הזו, אז מאחר דיברתי על שדה אחת, והשתמש בלשון מתנה, חל, אומר רבי אלעזר. או כי זה אדם אחד, או כי זה שדה אחד. אחד מהשניים גורם לי שזה יחול. אבל אם זה שני בני אדם ושני שדות, רבי אלעזר אומר זה לא חל. בא רבין וציטט בשם רבי יוחנן, שגם שני בני אדם ושני שדות, אם הוא השתמש בלשון ירושה ומתנה, שהוא יירש את השדה הזו והוא יקבל מתנה את השדה הזו, וכשישמש בלשון מתנה אני מגלה שהתכוונתי שהכל יהיה במתנה וזה חל. בסדר? אז זה הקצוות. רב יוחנן הראשון דווקא אדם אחד לאדם אחד ושדה אחד, רב יוחנן האחרון אפילו שני בני אדם ושני שדות, רבי אלעזר האמצעי בתנאי שזה או אדם אחד או שדה אחד. ברור? אוקיי, אז יש לנו פה את הסיכום. פה רשמנו, זה יהיה קל לזכור. מי רוצה לחזור על מה שאמרנו עכשיו?
היה לנו את רבי יוחנן הראשון שאמר שאם יש בן אדם אחד, שהדבר הזה חל רק במתנה, חל רק בבן אדם אחד ושדה אחד.
כן, כן.
עכשיו היה לנו אחר כך את רבי אלעזר שאמר שזה חל אם יש לנו בן אדם אחד בשתי שדות, או שדה אחד בשתי אנשים, אבל לגבי שתיים...
על מה אנחנו מדברים? מה חל?
המתנה. אם הוא מורשה מתנה וירושה, אז הוא יכול לקבל את זה. לפי רבי יוחנן, אם היה שדה אחד בבן אדם אחד, רק אז יכול, רק יכול. אם ברגע שיש בן אדם אחד לעומת שתי שדות, או הפוך, או שתי שדות לעומת בן אדם אחד, לא חל המתנה, כי הוא בעצם לא מקבל את מה שכתבו. רבי אלעזר אומר שאם יש בן אדם אחד ושתי שדות, או שתי אנשים ושדה אחד, אז בעצם חל מה שהוא כתב בצבא, כביכול, או מה שזה. אבל ברגע שיש שתיים מול שתיים, זה לא יכול. בא רבין ואמר שהוא שמע אחרת מרבי יוחנן, שאם יש שתי שדות ושתי אנשים, אז כן קיבל, ולעומת זאת אחרת, לא.
לא, וכל שכן
כמו שכן. וכל שכן אחרת, ורבי אלעזר בעצם כמו שנשאר כמו רבי אלעזר שאמרנו מפה.
יפה. חבר'ה, אתם איתנו? כן. למישהו יש את האומץ להסביר? תראו, נראה לימד אותי לעשות את זה, אני מאשים אותו, אבל אני... זה לוקח פי שתיים הזמן, אבל אני חושב שזה... זה עוזר ללימוד, לא? מה שאתם תאמרו, אני יכול להמשיך.
רבי יוחנן בהתחלה אומר... שדה אחד לאדם אחד חל, ויש שתי שדות או שני בני אדם לא חל. אחר כך בא רבי אלעזר ואומר אדם אחד ושתי שדות חל, שני בני אדם ושני שדות חל, שני בני אדם ושדה אחד חל, אם יש שני שדות ושני בני אדם לא חל. בא רבי רבין ואומר בשם רבי יוחנן, אם יש שני שדות ושני בני אדם חל, וכל השאר גם ברור.
יפה.
אז תמיד חל.
יפה, כן. אוקיי. עכשיו שהבנו את שלושת השיטות האלה, הוא יודע טוב, אוקיי. עוד מעט הוא יעביר את השיעור.
זה היה חזקה, לצורך הכל.
ריש דקיש אמר
לא קנה עד שיאמר פלוני ופלוני ירשו שדה פלונית ופלונית שנתתים להם במתנה וירשו. אז אם הוא אם אתה רוצה שיהיה ירושה, צריך להיות שהוא אמר פלוני ופלוני ירשו שדה פלונית ופלונית שנתתים להם. אם הוא אומר לשון כזו, אז הוא מוכיח שהלשון מתנה חלה על שניהם ועל שני השדות, רק אז יש את הירושה. אז זה קצת שונה ממה שראינו עד פה, כן? זה שיטת ריש לקיש. אתם רוצים להיכנס ללומדוס? נקרא את הרשב"ם או אין לנו זמן? לקח שתי דקות?
טוב. אנחנו נראה, אבל יש לנו שיעור צורה.
אוקיי. אומרת הגמרא, בפלוגתא, מה שראינו עד פה, השיטות של רב דימי בשם רבי יוחנן, רבי אלעזר ורבין בשם רבי יוחנן, זה בעצם המחלוקת שעכשיו נראה. אמר רב אמנונה, לא שנו אלא אדם אחד ושדה אחד, זה רבי יוחנן הראשון, רב דימי בשם רבי יוחנן. אבל אדם אחד ושתי שדות, שדה אחת ושני בני אדם לא. ורב נחמן אמר, אפילו אדם אחד ושתי שדות, שדה אחת ושני בני אדם, זה שיטת מי?
שיטת רבי
אלעזר. יפה, אתה רואה? אבל שתי שדות ושני בני אדם לא. ורב שישת אמר, אפילו שתי שדות ושני בני אדם, זה שיטת מי? רבי יוחנן שמצוטט על ידי רבין. יפה, אז אתם שולטים. אמר רב שישת, מינה מינה לה, מאיפה אני יודע את הדין הזה שאפילו שתי שדות שתי בני אדם? דתניא, יש לנו ברייתא כזאת. האומר, תנו שקל לבני בשבת. הוא אומר, אני רוצה שלבניי תתנו שקל כל שבוע. בסדר? עכשיו, הבנים בעצם, כדי שיהיה להם מספיק אוכל, צריך לתת להם יותר משקל. שקל זה חצי סלע. הוא אומר, תנו שקל ורואים ניתן סלע. אז הוא מינה מישהו, אומר לו, תעשה לי טובה, תיתן כל שבוע לילדים שלי שקל שהם יוכלו לחיות. שיהיה להם מה לאכול. בעצם זה לא מספיק, הם צריכים סלע כל שבוע. אז ברון רוטשילד עוזב את המשפחה, ממנה את, את הגזבר, אומר לו תן להם שקל כל שבוע שיהיה להם מה לאכול, והוא רואה, היי, זה לא יספיק, לא יהיה להם מה לאכול, נותן להם סלע. אז מאחר והוא רצה לתת להם, אז הוא רצה לתת להם מספיק, אנחנו רואים שהוא אמר שקל זה לאו דווקא שקל, הוא התכוון תן את מה שהם צריכים. ואם אמר, אבל אם הוא ישתמש בלשון מגבילה, הוא אמר אל תיתנו להם אלא שקל, אז אין נותנים להן אלא שקל, הוא הגדיר את זה, כן? אז עד פה אנחנו מובן, כן? אוקיי. ואם אמר מיתו, אם הבנים ימותו, אז ירשו אחרים תחתיהם. אז שימו לב מה קרה, בהתחלה הוא אמר תנו, הוא אמר לשון מתנה, אז הוא אומר, מה קורה עם הילדים מתים? אז ירשו, לשון ירושה, אחרים תחתיהם. אז הוא עבר ללשון של ירושה. בין שאמר תנו, בין שאמר אל תתנו אלא, לא משנה איזה לשון הוא אמר. בין שהוא אמר ירשו אחרים תחתיהם, או תנו לבנים, או אל תתנו לבנים אלא שקל, אין נותנים להם אלא שקל. אז לא נותנים להם, אנחנו לא עושים את ההנחה הזאת. אנחנו מסיימים עוד 20 דקות. חבר, רק שנייה. רק שנייה. אז הברייתא הזו הגדירה לנו שכשהוא אמר תנו לילדים שלי, או אל תתנו אלא שקל לילדים שלי, ואז הוא אמר אחריהם, אם מתו הבנים אז יורשו אחרים תחתיהם, אז ליורשים נותנים רק שקל, כן?
זה לעומת המשנה ששם בעצם הוא שינה את הלשון, אבל שם הוא כתב. יש הבדל בזה שהוא אמר פה פעמיים, אם הוא היה כותב נגיד,
אז לא, אז המשנה הזו יצא מתוך נקודת הנחה שאמירה שווה לכתיבה. יפה, בדיוק. עכשיו הוא אומר, אני רוצה לילדים שלי תיתנו שקל, ואם הילדים שלי מתים, אני לא רוצה שהילדים שלהם יורשו את השקל הזה כל שבוע, אלא אני רוצה שתיתנו לאחרים. עכשיו, אני מבין שמה הוא אומר? שהוא מעוניין שתישאר ירושה לאנשים אחרים. הוא מעוניין לחזק מישהו אחר פה שירש אותו, לא את הילדים. אז מהאינדיקציה הזו אני מבין שהוא לא רוצה לתת לילדים ביד רחבה. כמה שצריך. אז כשהוא אמר שקל, הוא התכוון שקל, לא את הכמות שהם צריכים. אני מבין שהוא דואג למישהו אחר בסיפור הזה. עכשיו, זה הברייתא. והאחה דכשתי שדות וכשני בני אדם דמי. הרי הוא אמר מתנה לבנים, הוא אמר תנו שקל לבניי, ואז הוא אמר ואם מתו אני רוצה שירשו אחרים, אז הוא ישנש בשון ירושה לגבי אחרים. אז זה כאילו שתי שדות לשתי אנשים. ובכל זאת וקטני דקני, והרי בברייתא כתוב שהם מתו אז באמת הם קונים האחרים. אז אומר רב שיש, מפה אני יכול להוכיח ששתי שדות לשני בני אדם הוא משתמש בלשון מתנה וירושה, זה כן תופס, כי הרי פה זה תפס, זה תפס, הבנים קיבלו את השקל שלהם, האחרים יקבלו את שאר הירושה. הוא מוטיב לה, רב שיש, תקשה מהברייתא הזו על שאר המוראים, והוא מפרק לה, והוא תירץ את זה, איך זה מסתדר לשאר המוראים. לא מדובר פה, כמו שאנחנו הבנו, שהוא רוצה שירש אותו השכן. הוא אומר, תבינו, שקל לילדים, ועם מתים אני רוצה שהשאר יעבור לשכנים. זה לא הכוונה. כי שם באמת רק יכול לחול עם לשון מתנה, ושם אני צריך לומר שהלשון מתנה לבנים יחול גם על מה שהוא אמר, יירשו האחרים, הלשון מתנה יחול גם על האחרים. חגי, בוא תסביר אותה. נחזור לזה? אם הברייתא הייתה כמו שהסברנו עד עכשיו, אז באמת, איך אחרים יורשים? איך השכן מקבל את הירושה שלו? צריך לומר שכשהוא אמר לשון מתנה לבנים, הלשון מתנה יחול גם כן על הירשו אחרים של השכנים. בא לנו...
יש הפרדה בין הבנים לאחרים.
אבל אנחנו אומרים שזה חל, הברייתא אומרת שזה חל. אז בעצם יצא ששתי שדות לשתי אנשים, לזה אמר לשון ירושה, לזה אמר לשון מתנה, לשון מתנה מגדירת שתי השדות. זה הטענה של רב שישת כמו רב יוחנן, יפה. אומר רב שישת, אבל זה לא הפשט בברייתא. בברייתא כשהוא אמר אחרים, הוא לא מתכוון לשכן. הוא מתכוון יורשים אחרים. ויורשים אחרים כמו שיטה של מי? כמו שיטה של מי שהוא יכול להגדיר איזה יורש יקבל. יפה, רבי יוחנן בן ברוקה, והברייתא הזו היא שיטת רבי יוחנן בן ברוקה, ולא צריך שהמילה מתנה תחול על הירושה שהוא אומר לאחרים, כי האחרים הם אנשים שבעצם יורשים אותו, אז הוא יכול להגדיר מי יירש יותר, כי הברייתא הזו היא בשיטת, כמו שאיציק אמר, שיטת רבי יוחנן בן ברוקה. בדיוק.
אחרים זה היורשים הבאים כאילו?
יורשים אחרים. זה לא הצאצאים של הבנים, זה בנים אחרים שלו מהם. מאישה אחרת או משהו אחר.
לא שכנים,
לא? לא שכנים. ואז מילא הלשון ירושה יכולה לחול. אני לא צריך שהלשון מתנה של צנו שקל לבניי יחול על הירושה של מתו מירש אחיהם.
זה ירושה בתנאי.
זה ירושה, יפה.
זה לא
מתנה. זה לא מתנה, זה ירושה בתנאי. הוא מעביר, כן. אומרת, אז זה הוא מפרק לה, ככה רב ששת עכשיו מסביר את הברייתא, וראוי ליורשו, האחרים האלה מדובר על אחרים שהם בעצם ראויים לירש אותו, ורבי יוחנן בן ברוקה היא, ואז זה יהיה לפי שיטת רבי יוחנן בן ברוקה. אמר רב אשי, רב אשי מביא הוכחה מברייתא אחרת, ההוכחה הזו בסוף תעמוד, ומפה נביא טיובתא לכל החולקים. מה ההוכחה? מעין ההוכחה שראינו עכשיו. תשמע. נכסי לך ואחריך יירש פלוני ואחרי אחריך יירש פלוני. הוא אומר נכסי אני נותן במתנה לך, אחריך אני רוצה שהוא יירש, אחריו אני רוצה שהוא יירש. אז עכשיו ישנו מצב כזה, בהתחלה הוא השתמש בלשון מתנה, בשניים הבאים הוא השתמש בלשון ירושה. מת ראשון קנה שני, מת שני קנה שלישי, בינתיים הכל בסדר, הכל תקין. ואם מת שני בחיי ראשון, מה קורה אם כשהראשון מת השני כבר לא קיים? אז הוא אמר, כשהראשון מת, אני רוצה שירשתו השני. ממנו בא השלישי. אבל השני כבר לא קיים. אז מה? יחזרו נכסים ליורשי ראשון. עכשיו, והאחד כשתי שדות ושני בני אדם דמי וקטני דקנה, הראשון קנה. אז אני מבין מפה ששתי שדות ההלכה תהיה כמו רבי יוחנן, שזה יכול לעבור למרות שהוא השתמש בלשון מתנה ולשון ירושה. וכי תימא החנמי בראוי ליורשו ורבי יוחנן בן ברוקאי, אולי תאמר גם פה הכוונה היא כך, זה לא יכול להיות. איך אם מת שני קנה שלישי? השלח, למה כשמת שני השלישי קנה? גם לפי רבי יוחנן בן ברוקא, השלח אבך ברי דרביביה לדברי רבי יוחנן בן ברוקא, אם נכסי לך ולאחריך לפלוני וראשון ראוי ליורשו, אין לשני במקום ראשון כלום. שאין זה לשון מתנה ללשון ירושה, וירושה אין לה הפסק. בירושה, גם לפי רבי יוחנן בן ברוקא, אני לא יכול להתחיל להגדיר אחרי ירושה שלך מי יקבל. זה רק בדין מתנה שאני יכול להגדיר, אני נותן לך, אחריך שיעבור אליו, אחריו שיעבור אליו. במתנה אני יכול לעשות את זה, בירושה אני לא יכול לעשות את זה. אז ממילא, מהברייתא הזו אני מבין, מכוח זה שכשזה הלך כסדר, כשהראשון מת עבר לשני, כשהשני מת עבר לשלישי, זאת אומרת, מה קרה פה? זה מתנה. למרות שהוא השתמש בלשון ירושה לשני וירושה לשלישי, חל שם מתנה. אז נכסי לפלוני ולפלוני, שדה לפלוני ושדה לפלוני, שתי אנשים, שתי שדות, אני רואה שגם אם על אחד השתמשתי בלשון מתנה, ועל השני השתמשתי בלשון ירושה, הלשון מתנה חל על כל הנתינה, כמו פה. יפה, ככה יוצא. ואז ממילא אומרת הגמרא טיובתא דכולו, זה יהיה טיובתא של רבי אלעזר וטיובתא של רב דימי בשם רבי יוחנן, טיובתא של כל השיטות חוץ מרבין בשם רבי יוחנן, חוץ מרב שישת שאומר שבאמת שתי שדות לשתי אנשים ברגע שהוא השתמש בלשון מתנה לאחד מהם זה חל על כולם, וככה יהיה הלכה כמו רבין בשם רבי יוחנן. עכשיו הגמרא אומרת, רגע, למה נמי תהבת יובתא דריש לקיש? אולי זה גם נגד ריש לקיש. מה ריש לקיש אמר לנו? שבתנאי שהוא השתמש בלשון של, בתנאי שהוא אמר פלוני ופלוני, ירשו שדה פלוני ופלוני כשנתתים להם, שיש לשון מתנה על שניהם, ופה ראי אין לשון מתנה על שניהם, וישנו בעיה, כי ההלכה היא כריש לקיש בזה. ותסברה, מה אתה תאמר שבאמת זה הוכחה נגד ריש לקיש? ואמר רב הילכת הכבתי דריש לקיש בה נתלט, רב הפסק כמו ריש לקיש בשלושה דינים וזה אחד מהם, אז יהיה לך סתירה בין ההלכה הזו להלכה הזו. פה אנחנו פוסקים כמו רב יוחנן ששתי שדות לשתי אנשים, ברגע שהוא השתמש בלשון נתינה לאחד מהם זה חל על לשון נתינה על כולם. ריש לקיש אמר שהוא צריך להשתמש בלשון נתינה לגבי כולם. אם אתה פוסק כמו שני הממרות האלה יש לך סתירה בהלכה. אומרת הגמרא לא קשה, כאן בתוך כדי דיבור, כאן אחר כדי דיבור. ריש לקיש אומר שאם אתה אומר את זה תוך כדי דיבור זה מספיק.
בסוף המשפט זה לא.
אבל אחרי כדי דיבור לא.
חייב להגדיר רק מתנה בלי ירושה.
נכון. אז ריש לקיש אומר תוך כדי דיבור, אם הגדרת מתנה לשניהם זה בסדר. מתי אני אומר ש... זה לא בסדר כשזה לאחר כדי דיבור, כן? ואז יש לנו הגדרה מאוד מעניינת. מצד אחד פסקנו כמו רבי יוחנן ששני שדות לשני בני אדם ברגע שהוא השתמש בלשון מתנה לאחד מהם זה חל.
אבל ברגע, בעצם בזה של היתומים,
רק רגע, אם זה לא הולך כסדר, אם המת השני פה, מה הם אומרים? זה שהולך כסדר אין בעיה. אם מת השני, הראשון חי
והשני מת, אז הוא לא יכול להגדיר כבר מה יהיה במתנה. הוא יכול להגדיר בירושה, הוא לא יכול להגדיר. הוא זיכה את השני במתנה מהראשון, אבל השני כבר לא פה. הוא לא יכול בירושה, הוא לא יכול להתערב. לא, הוא כבר לא יכול להתערב.
די נוזרות בו.
אז בברייתא שהוא אמר אחריך יירש פלוני, זה תוך כדי דיבור שהוא אמר נכסי לך. ריש לקיש מסביר את הברייתא שזה תוך כדי דיבור. ואז ברגע שזה תוך כדי דיבור, אני אומר שהלשון מתנה שהוא אמר לראשון חל גם על השני וגם על השלישי. כן?
ובמקרה הקודם כמו מי נפסוק בעצם? זה שהיה שהוא אמר לו ירשו אחרים תחתיהם. נפסוק לפי לשני לפי ריש לקיש?
כמו ריש לקיש, כן. כן. אחרי כדי דיבור זה לא יכול, זה יהיה כמו ריש לקיש, בעצם כאילו ריש לקיש מגדיר את רבי יוחנן. ככה יצא, כן. אם הוא אומר תוך כדי דיבור, אז ריש לקיש מודה. אם הוא אומר מתנה לך וירושה לך, אני אומר המתנה חלה על שניהם. אם זה אחרי כדי דיבור, זה לא חל. בברייתא כתוב הכוונה היא שתוך כדי דיבור אמר מתנה לזה ואחריו ירש זה ואחריו זה. אז אני אומר, תוך כדי דיבור מכיל את המילה מתנה על כולם. מתי הדין של רבי יוחנן קיים ששני שדות לשני בני אדם? מתנה לזה, ירושה לזה, חלה כאילו מתנה לשניהם, כשזה תוך כדי דיבור. כשזה לא תוך כדי דיבור, זה לא חל. זה הדין, ככה הגמרא יוצאת בעצם. שריש לקיש מגדיר לנו את רבי יוחנן. מצד אחד פסקנו כמו רבי יוחנן, אבל לפי ריש לקיש נגדיר את הברייתא, ואז ממילא נגדיר גם את רבי יוחנן שהכל צריך להיות תוך כדי דיבור. חבר'ה, אתם איתי? אוקיי. והלכתה, כל תוך כדי דיבור כדיבור דמי, זה כלל פשס, לבר מעבודת כוכבים, שאם בן אדם אמר זה לעבודת כוכבים, ואז הוא אמר לא, לא, חזר בתוך כדי דיבור, לא מועיל, וקידושין, שאם הוא קידש עדים, ואז תוך כדי דיבור הוא אמר לא, שיהיה סתם מתנה, זה לא מועיל, הקידושין הם קידושין, היא מקודשת. כן? עכשיו, פה בעצם היא לא מקודשת, חז"ל לא רצו לאז ממזרות, אז הם קבעו שהיא צריכה לעשות גט כדי להתרתן למישהו אחר. בעצם עיקר דין היא לא מקודשת. חז"ל החמירו עליה שהיא לא תתרתן בלי גט, שלא יצאו לאז עליה. אז חז"ל אמרו, אם אין מקודשת, אתה צריך לתת גט. זה הכוונה פה שזה לא חל שם. זה שאלה אחרת מדין אחר שיש לה לז, היא לא באמת גרושה, היא גרושה מדרבנן, אז זה בעיה, אין הכי נעמי. אז נראה לי שעל זה אומרים שיש לז, כאילו יש לה שם גרושה, בעצם מדורייתא היא לא גרושה. טוב, בוא נראה ריף מהר.